יום חמישי, פרשת ושלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו פותחים עם הפותח של היום במעשה נפלא של השגחה פרטית שקרה בקיץ תשע"ח, כפי שספר הגאון הצדיק המלך בידרמן שליט"א. מספר בעל המעשה השגחה פרטית שקרה לו בבית, קוראים לו רבי ינקב, היה לו קביעס, הבן שלו, ללמוד לבן שלו, בן ה-12, אקביס לימוד חברוסה, ילד בן גילו, בשעה של הבוקר, לפני שהם הולכים לתלמוד תורה. באחד הלילות, הם היו באיזו מסיבה שנגמרה בשעה מאוחרת, והם הסתפקו עם לבטל את הקביס למחר. סוף דובו, הם החליטו לא לבטל את הקביס, אבל מה יעשו אם העיפות יתגבר על אחד מהם? אז הם קבעו שמי שיקום ראשון, הוא יתקשר בטלפון אל השני להעיר אותו. למחרת התעורר אחד הילדים באמת, ברבע לשבע, הוא אומר להתקשר לחבר שלו, אותו חבר, חברוסה, היה שקוע בשינה, לא שמע כלום. אבל אמא שלו התעוררה מהרעש של הטלפון. כיוון שהיא לא ידעה מי מתקשר בכזאת שעה, היא לא ידעה להסכם עם הבן. הסתבר שאמא הייתה ידעת ולא הייתה עונה, אלא אדרבה הייתה נותנת לבן יקיר להמשיך לישון. בכל אופן היא מיירה לענות. המכשיר טלפון היה מונח בחדר ליד המרפסת. כשהיא הגיעה לטלפון, רואה את הבן הקטן כבן שלוש, שכבר התעורר מוקדם יותר, יושב על הגדר, שם הרחם. רגל בפנים, רגל בחוץ. הבית שלהם היה בקומה חמישית, רבו ישראל. מי יודע מה היה קורה אחמד לצלן? תולי ההחלטה הנחושה של אותם ילדי חמד להחזיק בכביס, למרות העייפות שלהם. וכמה מנפלות ההשגחה הפרטית שיש בזה, שהאמא לא ידעה מה ההסכם. שהטלפון נמנח ליד המרפסת, שהבן בעצמו לא התעורר, ועוד ועוד. למדנו מכאן, אומר רב מיילך, מה יעשה השם כגדול עם אמו? למדנו מזה גם את הכוח של קביעות בקבלה טובה. כמו שכתב השם שמואל על הפסוק השירן, רואי סוכניר ביוחן יפרויץ. אז רש"י אומר, בכל השם נוצאים לב לענות, כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריט. והיינו, כי כמו שהם זממו לעלות את בני ישראל, כבר נחשב להם כמייסה, כי אצל לקום הרי כידוע, הקדוש ברוך הוא מצטרף לחשוב אליהם מייסה. אז לכן מיד בתחילת הזמם שלהם, הקדוש ברוך הוא כבר שידד את מערכות הטבע, וברא לבני ישראל גוף חדש שיכול ללד את שישה שישה בקר הספר, מה שלא היה מעולם כדבר הזה. כן וכן ירבה וכן יפרץ. ומסיים השם ישמוע, שמפה ידע, ילמד כל אדם כל וחומר לנפשי. מים בעבור מחשוב הרוב של המצרים, וסבורך הוא שינה את הגוף היהודי, כל וחומר בן זו של כל וחומר. שעה שאחד מישראל מקבל על עצמו קבלה טובה, הוא מחשב טוב, הוא רוצה להישב על התורה ועל עבודה, ודאי שתכף יהפך להיות איש אחר, ברוכניות ובגשרות. ואנחנו משכים מניין דברים על שבובים, ובואו לספרים הקדושים, שבש. לכן צריך להיזהר מאוד להתנהג כרוי בקדושה בשבתות אלה שהיא תיקון גדול לחטאים, ובו מצדיק עם שירור רצ'וב בזמן סעודות השבת, השבתות האלה גבוהים יותר מירור רצ'וב בשעת התפילה. צדיקים גם פרשו מה שאומרים בזמיר השבש, מעבור דרך וגבולים. זאת אומרת שאם האדם עבר על דרך התורה חלילה, יכול לתקן את זה על ידי לאכול ולשתות בעילומים, היינו בסעודות שבת. היסוד לשורש האבוי זה מביא בשם הזוהר הקדוש, שמי שעושה קידוש בשמחה ורצון הלב, מחפרים לו על כל החובות שלו. וההסבר שהרדוע שבשעת קידוש צריך לערער בתשובה כדי שלא נחשב לעדים פסולים, ולכן מתכפרים העוונות. כך הובא בשיחה של הגאון הצדיק רבי שמואל אהרן לידר זצ"ל על ידי הרב יעקב וייזלר והמבשר תורני. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, מתוך הלא הנפלא כל ברמה. אברך אחד שמתגורר בפורו פארק, מתפלל באחד מבתי המדרשות הגדולים, מזה כ-15 שנה יושב במקום קבוע, שממוקם בסמוך מאוד לכיסא של רבי סמדרש. אברך שואף מכזה תועלת מרובה, כיוון שגם הוא וגם הילדים הקטנים, הילדים שלו, לומדים מההנהגות המופלאות של הרב, שמכונן בכל מידה נכונה. ביום מן הימים, לפתע אחד המתפעלים מגיע אתם שהמקום שאותו יושב, שיושב אותו אברך שייך לו. טוב, בכלל אומר, הוא היה מובטח, לא אמין לשמע אוזניי, המקום שלי שייך למישהו אחר, מאיפה המציא את הבדיה הזאת? אבל המשיך להתעקש ולטעון, ממש לפני 15 שנים, ביצוע הרחבה בבית הכנסת, ועד אז הוא ישב במקום הוא. ואתה באת אליי כאן רק לאחרי הרחבה, ולכן המקום שייך לי. טוב, כיוון שהטענה הזאת הייתה חסרת היגיון, שיהיה תמצות, אז אף אחד אפילו לא תלך לשאול אותו, איפה היית במשך השנים, במשך כל השנים שעברו מאז. ולמה הזכרת לבוא רק עכשיו? בכל אופן, האברך שישב על המקום מול הרב, קיבל על עצמו אחרי הפטירה של הרב שטיימן, התחזק בעניין הוויתור, שדרך בידי את כל בני משפחה, הוא ראה במקרה שהתגלה לפניו, ניסיון מן השמיים לראות אם הוא יעמוד בזה. ולמרות שהניסיון לא היה קל בלשון המתה, הוא החליט לעשות את המעשה הבלתי יאומן ולוותר על המקום. לפליאת כל המתפללים, הוא הודיע לטוען שמהיום והלאה המקום הזה שלו. והוא עבר למקום אחר בבית הכנסת. רבי ישראל לא יכול לפעוד 24 שעות בפילוסופיה של שבס, קרס לפת המעברר גדול, תלוי שנמצא שנים רבות בבית הכנסת. נפל ממש על המקום ששם ישב האברך עד לפני יומיים. תקרא בגנצת הזה היא גבוהה, והמעבר נפל על השולחן ופשוט התרסק לחתיכות. היה שם נס גדול שגם אותו טוען, שאך צריך לשבת במקום, לא הגיע לאותה תפילה. ודווקא האברך שלנו, שמקפיד להגיע לכל תפילה, כבר ראה בית הכנסת וישב במקום שהוא קצה לו, אחרי שבותר על המקום של הראשון. לא קשה לתאר מה חלילה היה מתרחש אם הוא לא היה מבטר, אלא היה נשאר לשבת על המקום שלו. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, עוז יושר מוישה. יש פה דברים נפלאים על הכוחות והסגולות של זמירות שבת לרגל שבת שירה, על פי אלון ספר דובב שפתיים. מביאים פה מהגור מחלוד לפקוביץ' שהוא מייחס לזמירות שבת חשיבות מרובה לסגולה העילאית שלהם. וכנעני הרוח שאפשר לקנות להם ולצידה הרוחנית שמעניקים למשך השבוע כולו. כפי שאמר, אם שמים לב למילים ולתוכן של זמורות שבת, אפשר להתרומם מהמילים עצמם. כי הסמוכים על שולחנו ידי נגן, היום מבקשים, והם מבקש להם, מעודד אותם להרבות בשירה, שמתלווה להם מזמזום חרישי בתנועות ידיים, שהביאו את הרגשות שלו. הרגשות שלו שהיו עולים על גדותיהם, הוא מעודד לפרש את המשמעות של הזמורות לבני הבית, שיבינו תוכן הזמורות, יתרומו גם הם. הוא היה אומר שיש בזמרות ביטויים שממש עושים חיבור בין העולמות, העולם הזה והעולם הבא. וכששרים את הזמרות מתוך הבנה, מרגישים מסוכחים בקדושם את הערב. בסעודה שלישית, כשהייתה שרות בחדר הפלולית, כי אולי משתמש בחשמל, המנורות הלוקסור קבעו אמש. הוא היה, ההתרגשות שלו באותם זמרות שבת הייתה, ההתרגשות הייתה עולה על גדותיה. זמרות תאורות היו זולגות. זמרות תאורות היו זולגות מעיניו. שירי הרגש ולהשתפכות הנפש ששרו באותה סעודה, כמו ידיד נפש, העלו טוב את המסובים לפסגות רוממות. פעם הוא התבטא באיזה אחד מהבנים שלו, שבזמן ששרים את הניגונים האלה, אני יכול לחשוב על כל העניינים ששייכים לעבוד את השם. היה איזה בחור אחד, היה מייסים איזה בחור אחד, שבא את המשפחה של ירם ושלמים, שבתחילת דרכו הוא למד גישות מצוינות, אבל בהמשך הזמן הוא ידרדר ברוחניות, בסוף נכנס ללמוד ישיבה לבחורים מסוגו, אבל גם כאן הייתה עדיין, לא הייתה רוחניותו יציבה, ובאו רבני הישיבה לשאול מה ומחליות למה אפשר לעשות. להפתעתם שאל אותם בכלל אם הוא שר זמורות שבת. הוא הסביר שאם הוא עדיין שר זמורות שבת, יש בו לחלוכית של קדוש ובחניות, ואם כן, אז יש לו תקווה. ובאותו מעמד הוא הדריך את רבני הישיבה, איך לרומם את הבחורים, למשוך ולקשור את ליבם להבין שבשמיים באמצעות זמורות שבת. כלומר שעל הרם הישיבה לשבת עם התלמידים, לפתוח את הזמורות לשבת קודש, ללמוד איתם, לבאר ולפרש באוזניהם את הפיוט. רבוי הכיסופים, ליבי ובשור ירן אל כל חי, שחבר באבן עזרא, ולהגיד להם שכשהם שרים כאן, הרי שבעולמות העליונים שרים המלאכים והצרופים יחד איתה. ולסוף דבר עם אותו בחור, שבהוראת רבנו הוציאו אותו בחור בישיבה, שרבני הישיבה תומכים בו ומנפים לדרכו עד שהוא שב ועלה על דרך המלך, וכיום ברוך השם הוא אברך נפלא ששוקד בו לדלתות התורה. אנחנו ממשיכים ילומים מגדולי ישראל. סיפר הגאון רב שולם שבדרון זצ"ל, שפה פעם באנגליה, עבר ליד מוזיאון השעווה. המלווים שלי סיפרו לי, אמר רב שולם, שיש בתוך הדמויות מלכים רבות שעשויות משעווה, כל מלך ומלך. על כיסא מלכוסוי, חרבו על ירעיכוי, כיסרו על ראשוי. הוא נראה גיבור וחזק, גם כמה חיילים לידו. 150 מלכים, מפארוי הראשון ועד ג'ורג' החמישי. כולם נראים כאילו הם חיים, חיים אדומות, קשה להבחין שמדובר בשעווה בלבד. חשבתי בדעתי, אמר רב שולם, שכיוון שאני צריך להגיד דרשות, אז אני אכנס לראות, אולי השם יזמן איזה דבר בפי. כשנכנסתי, הבחנתי בדבר מעניין, אומר רב שולם. בכניסה לאולם עומדים שני שוטרים לשמור בפתח, ולהדריך את הבאים. מאוד לבושים במדים אנגלים, כלי נשק, מרחוק הבחנתי, אומר שהנכנסים פונים אליהם בהירה. בכל הכבוד הרואי, ושאלים אותם לא איפה הולכים, אבל הם הרבה הפלא, אותם שוטרים לא מתייחסים בכלל. ולמה? כי גם הם עשויים משעבה. אדם הנכנס שואל לא מקבל תשובה, משתומם ומביט, ואז מגלה את הסוד ומחייך, הם יהיו אותם שם כדי לשמח את הנכנסים. המשיך רב שולם וטבע את הלקח שנלמד באותו ביקור. היצירור נדמה לנו כמו מלך גדול, הוא מוציא בפנינו חיילים, מבצרים, את הפיתויים הרבים. ואנחנו חושבים ממנו. אנחנו חייבים להילחם איתו. אבל הוא נשכיל, הוא אומר, נבין שכל המבצר, כל הנשק שלו, החומות והכוחות, זה רק שוטרים משעבר, בובות דמיוניות שרק נראות אמיתיות. רק נראה משך המגורה, אבל האמת היא שהכל רק דמיון. כשאדם רק מתעצם בקדושה, הוא רואה את כל החומות הדמיוניים של עץ רון, נופלים על ההתרסקות. היום רבי סי, היום זה יום ידי אילולה. יום ידי אילולה של הגאון רבי ציון פלמן זצ"ל. היום, זאת אומרת מחר, סליחה, היום שישי. אז יש פה מעשה נפלא, שמתוך ספר שעומד לראות הרבה קרוב, בעזרת השם. מספרים פה שלפני 7 שנים, אומרים כך, השיעור של רבי ציון פלמן התחיל ככל השיעורים בהתלהבות. תוך הדברים היה מגיע בדרך אגב לאיזה נושא תורני מוסרי. אחרי זה הוא סיפר עובדה, והוא אמר שהמנהג של הגאון המופלא רב זלמן מוולוז'ין היה, שלא בקש בפה את צורכי הגוף, רק ברמז או רק בהערה מדברתו. לדוגמה, הוא אומר, אם הגיע הזמן של האוכל, אף שאני אצא מה חזר למדרש, אמר רבי יוסי, כסיב היי אדם לנפש חיו, נשומו שנסעת בכל, אך יהיה יוסף. ככה הבינו בני הבית שהוא רוצה לאכול, וערכות השולחן. כשאגב בשמה שהוא לומד את התורה של הפסוק, והנה טוב מועד זה שינו, אז הוא הבין שהוא רוצה לישון, והציע לפניו את המיטה. עד כאן החלק הראשון של הסיפור. והנה המשיך רבי ציון, סיפר, שסיפרו לרבי ישראל משקלוב על המנהג הזה, רבי זלמן, הוא מיד דחה את הדברים, והוא אמר, יש לכם טעות. אני מעיד כי לפני כמה שנים, רב זלמן, כן, אותו רב זלמן מוולוז'ין, ביקש ממני בהלוואה 2 פרוטות לקנות תוגה לאכול, ביקש מפורשות ולא ברמז, צורכי הגוף. אחיו של רב זלמן לרבי נאום מוולוז'ין, ששמע את ההערה, שאל את רבי ישראל משקלוב, האם הוא ביקש את המוגה או גד דבש? שווה הייתה שהוא ביקש שהוא גד דבש. חייך רבי ניומין ואמר, אם כן, הערה שלך לא הערה. אין סתירה בין הדברים, כי אמא שלנו ציפתה על אחי השקדן, רב זלמן, כי כל יום, שעתיים לפני ארוחת צהריים, שהולכה לו גד דבש לחזק את ליבו, והאכילה הזאת לחשבה אצלו עם יצא דאורייתא. ואכן, לפני שהוא אכל את העוגה, אז הוא שינה לעצמו הלכות כיבוד אב ואם. אם כן, שני המספרים דוברים דברי צדק, המנהג שלו לבקש מפורש שעיני הגוף נכון, וגם אמת שהוא ביקש לקנות עוגה דבש. המשך רבי ציון וסיים, אני חושב שגם היום בדורנו, יש אנשים שנוהגים ככה, עד היום הזה. שלא מבקשים את צורכי הגוף. נקל היה לשאר רבותיי, שהכוונה שלו הייתה לאנשים בדורנו, כמו רנוחה קנבסקי, הרב שטיימל וכדומה, ומאיפה הוא יודע? כי כידוע ליהודים, במחיצתו של רבי ציון פלמן, הרב שטיימן היה פותח לפעמים מסגור ליבו את ההנהגות שלו, והוא מתייעץ, והוא מתייעץ איתו עליהם, בעיקר עלי בדיליכס. אז אולי הוא התכוון לזה. בכל אופן, השיעור המשיך מפי רבי ציון בנושא שהוא התחיל, כי כולם מקשיבים להמשך השיעור, חוץ מהחברותא של רבי ציון. לא מסוגל להקשיב, למה? הוא נדם מעוצמת המשפט שהוא אמר קודם. רבי ציון אמר, אני חושב שגם היום בדורנו יש אנשים שנוהגים כך. כאב בודוק ומקובו אצל החברוסה מימי ימימה, שכשרבן ציון מתבטא יש אנשים גדולים, כוונה לאחד מגדולי ישראל. אבל אם הוא מתבטא יש אנשים, אז גם הוא עצמו נכשל לזה. רק כשהוא מסתתר ומתנסח, יש אנשים, יש נהגים וכדומה. טוב, מיד אחרי השיעור הוא צרף אליו את שתיים מהבנים של רבן ציון. הם עשו חשבון, האם מישהו מהם זוכר שאבא ביקש צורכי הגוף מאמא או מאחד הילדים? אחרי כחצי שעה של הרהורים, שניסו להיזכר, אולי לחשוב מחשבות, העלו חרס ביודו. באמת, לא נזכרו בשום בקשה שלו לצורכי הגוף. אלא מה? שמאז הם היו רגילים שאבא לא מבקש כלום, כיוון שלא חסר לו שום דבר. ואחר התחילו לחשוב, יחד עם החברוסה, שזה הנהגה, הנהגה עם כוונה נוספת, בכבוד התחילו, לא לבקש בעיני הגוף. עד שיחזרו לעצמם את הסדר יום שלו. ככה היה הסדר יום שלו כשהם היו ילדים. 5:30 לפנות בוקר, רק קם ללמוד. לפני השעה 7 יוצא להתפלל, אחרי זה חוזר וטועה משהו אחר לאוכל בוקר, ומשם לתוך סרדה א' ברציפות עד מלכה. כשהוא חזר מהכולל בצהריים, נכנס הביתה, שלום וברכה, מיד ניגש לעזור להאכיל את הילדים. למרות השקיעות שלו בלימוד, כמובן הוא תמיד הקפיד לעזור. ואז, אמא הייתה אומרת, אבא אולי תשב לאכול לארוחת צהריים. או שאחד הילדים היה אומר, אמא הכינה על השולחן, ואבא נענה בראש שהוא כמסכים, ואז הוא ניגש לשולחן לאכול. אבל לבקש אוכל את זה כבר לא. הילדים היו רגילים, לא רק בני הבית, אברכים בכולל שהוא כן שם שנים רבות, סיברו שמעולם הוא לא ביקש ספר או קוסטי או כל בקשה שיביאו לו. גם בתקופה האחרונה שהוא היה חלש מאוד והליכה הייתה קשה. הוא התחיל תמיד לקום בעצמו, אפילו הספיק לפעמים, ללכת כמה פסיעות לארון ספרים או לכיוון המטבח. להכין לעצמו את זה קושתי, אבל מיד, מיד עצרו אותו, ושאלו מה הוא רוצה, ואז הסכם להגיד, והם מביאים לו. פלא אומר פה, זה לא הייתה נוגה, זה מנהג. חז וחלילה, מי אני, מה אני? אין לי מנהגים, אין לי נגות, ככה היה אומר לעצמו, חיים פשוטים. תנהלו בסתר, תביאו, לדעת שגם הילדים לא הבחינו בזה. ככה בשקט, באלם, בלי שום דבר, הוא התרחק ונמנע מבקשה של דברים גשמיים. הסובבים מעידים שאפילו דברים פשוטים, כוס קפה, ארוחת צהריים, ערב, לגייס חולצה, כל דבר טבעי שבעל הבית יהודי מבקש מאשתו, מאחד הילדים, גם את זה הוא לא הזכיר. ואם הדברים היו נכונים במהלך כל החיים שלו, בצעירותו ואחר כך במני הביניים, אז גם כשהיה בן 70 שנה ויותר, הוא נשאר איתן ולא ביקש מה שכל יהודי מבוגר חייב בכלל לבקש. אולי אתה זוהה לקום מהכיסא, אולי אתה יכול להגיש לי כוס מים פושרים וכו'. לא ביקש כלום. שום דבר. אבל לעיני מצוות, זה הוא ידע טוב טוב לבקש כשהיה צריך. לדוגמה, כשגרמה לך בחולשה, הוא שכב בחדר הפנימי שעות, גם הרבנית הייתה חלשה אחרי חולה אחרי ניתוח, אז זה לא חסך במילים, הוא ביקש מהבן שלו שיסדר להם, שילם מהפרון החיצוני בדלת הראשית חוט חשמל וקלצו שיגיע גם לחדר הפנימי. הוא תענה אם זה לא מורכב וקשה, הבן אמר, אבא, אין בעל למשוכות לסדר, אולי יש בזה צורך. הרי קשה לאבא לקום לצלצולי המבקרים. אז הוא ענה לו, שכיוון שגם אני וגם אמא מוגבלים עכשיו, זמנים ממושכים שאנחנו נמצאים בחדר הפנימי, אני חושב שמאגיע איזה איש אני ואביון לאסוף כסף. אני לא יש מה שדופקים או מצלצלים. ומה הגמור אומר בו בעשרה? היה רבי הרגיל לפקוד את אחד החסידים, ואותו חסיד בנה בישר לחצר שלו, שבגלל זה גם כשנים היו צועקים אחרי הדלק של החצר, הוא לא שמע. אז גם אליהו הנביא הפסיק לבוא. אז סימן שצריך לשמוע את הדפיקה. אחד הרבנים אני לא שומע, זה בן תמה, אבל גם אבא, גם תשמע, סוף כל סוף, לא תוכל לקום לפתח את הדלת. אז הוא אמר לו, דבר שאני צריך לשמוע, ולפעמים כל שאני כן יכול לפתח את הדלת. לא, אם אני לא יכול לדעת, אני אנוץ, אבל צריך לשמוע לפחות שיש אני מאחורי הדלת. הגבוי מבית הכנסת לחסמוי שמספרים, שידי שבוע הרב עלה לתורה השלישי, לפני ראשון של המחורת, הוא מיד שילם בקביעות את אותו סכום הקבוע בעבור שהייתם. וזה היה מצליח לפעמים את הבן להביא את הכסף לגבוהים, כי יש איזה צורך מצווה, חלילה לא לשכוח ולחתור בין דור מן דור. דברים חשובים כאלו וכייצו בהם, זה הוא ביקש מהילדים. דומה כמו לאותו עוגת דבש של בזן מן ובלושן. אנחנו ממשיכים עם הסגולות וישועות. בספר כתוב חוי הביאו, מרבי יצחק זילברשטיין הובא מה שמסר לוחמים, הגאון רבי יוסף שלום אליושיב זצ"ל. מה שאמר בזמנו הגאון רבי מתס דיוויד, שקבו לביאות הסגולה להופעה שחולה, שרוצה להירפא מהמחלה, ילמד בעיון, סימן אחד מהנוידע ביהודה. הוא מספר רבי יצחק זילברשטיין, שהוא נכנס פעם לסטייפלר עם בחור חולה מאוד שהיה מצב חמור, שהגאון יברך אותו, יעודד אותו, ייתן לו עצה. סטייפלר ברך את החולה והציע לו, הוא הציע לו ללמוד בקביעות את אחד הפויסקים. הוא אמר לו שאם תעשה ככה, וגם תנסה ליישב את הקושיות שיקשו עליו, מאלו ישמש לך כמליץ יישאר בשמיים. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי, יש לנו פה שאלה משולחנו של הרב הגוין, רמות חלבי שוורטות שליטה. אדם שרוצה להם בסעיפי העת הריסקי ושבת, האם מותר לו ללמוד בתוך שטר את הריסקו או שזה מוקצה? הוא משמש למשא ומתן? אז התשובה שהסתפקו בזה גדולי זמננו, וברוך השבס, רבים פסקי זמננו שיתירו, להן בשטר כתוב בשביל ללמוד ממנה, ויש לדון האם גם בשטר את הריסקה יודעים כן, ויש לעשות שאלת חכם. ואנחנו משכים דף היום בהלוכה, אנחנו נוחזים היום בסימן שמבוב, סעיף ג', באיזה אופן נועלים דלת של בית שפיתחו צמוד לרחוב שאין בו עירו. ומתי נאמר הקרע על פיתיקרו יוירד וסייצן. כך ועוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת. כדרכנו, למד גם אנחנו, תעני הדף הימי והלוכה, האם מותר לטלטל מתחת המשקוף של פתח הבית אל הרחוב? פתח בעל משקוף רחב, שנמשך החוץ למעבר לדלת, החלק שמחוץ לדלת, אם הוא רחב ארבעה טפחים, הוא נידון כקרמנית, וגם יש במקום מדרגה ומספר מדרגות, באופן שהוא גבה שלושה טפחים או יותר מהקרמניס, הוא לא נידון כמקום פטור, כפי שהיה נידון אילו היה פתוח לרשו סורבים. אלא הוא נידון כקרמניס, כדס הראשון היא שסוברת שאין מקום פטור בקרמניס. החובות שבימינו נידונים כקרמניס לעניין זה, על פי הדעה שכל רשו סורבים שלא עוברים ב-60 ריבו, אנשים בכל יום אינה רשו סורבים מדאורייתא אלא קרמניס. כדבר הראשונים שגם כשהמקום רחב ארבעה טפחים ויותר, שאז רשו סורחיד, אין להעביר חפץ מתוכו אל הבית או להפך, חשש שיבואו לעשות כן גם כשרוחבו פחות מארבעה טפחים. משקוף רחב, כמו שאמרנו, שנמשך החוץ מעבר לדלת, אין להעביר חפץ מתוכו אל הבית או להפך, מאידך אסור גם להעביר חפץ מהרחוב, מתחת למשקוף, ולהפך, ולכן, בית שנמצא במקום שאין בו עירוב, הפתח צמוד לרחוב. כזה מקרה, כשהוא יוצא מהבית, אז בעצם הוא מטלטל, את המפתח באופן המותר. כגון שהמפתח משמש אבזם לחגורה, אתה מקובל. כשהוא יוצא, אז הוא לא ידחוב את המפתח בדלת וינהג ויוציא את המפתח, כי בכזה אופן הוא מטלטל את המפתח בתוך הבית, מתחת למשקוף. אלא ידחוף את המפתח בחגורה ויצא החוצה ויסגור את הדלת שהוא תחת המשקוף, אז הוא יוציא את המפתח מנעל ויחזיר את המפתח לחגורה לפני שהוא יוצא מתחת למשקוף אל הרחוב. כך גם כשהוא חוזר הביתה, לא יוציא את המפתח מהחגורה עד שהוא ייכנס תחת המשקוף, ואחרי שהוא סורד את המפתח לא יפתח את הדלת עד שהוא יושיב את המפתח לחגורה, ואז יהיה רשאי לפתח את הדלת ולהיכנס עם המפתח. בהלכות שבת ובהלכות נוספות נאמר הכלל של פתיקרו יורד וסייצן, כלומר תקרה ללא מחיצה לעניינים מסוימים, אנחנו מחשיבים את החוט של התקרה כאילו הוא נמשך ויורד למטה, מגיע עד לקרקע ונחשב כמחיצה. בעיקר דין הכלל זה נאמר רק בשתי מחיצות צמודות, כצורה של אות רייש ועל גבי אינפיקו, שעד נחשב כאילו יש לה מקום מחיצה נוספת, וכל שכן בשלוש מחיצות, ואם אחת משתי מחיצות היא דלת, לא מחיצה קבועה. יש אומרים שהיא נחשבת כמחיצה לעניין זה, ויש שנראה מדבריהם שלא נאמר פסיקה באופן זה, אבל גם לדבריהם, שמצדן האחד של מחצות יש קרמליס, הצד אחר זאת שפונה גם היא לקרמליס, אז נאמר פסיקה. ויש אומרים שגם שתי מחיצות שמקבילות זו לזו, ואגבי הן פסיקו, בשביל נוגע לחומרי, ייתכן שנאמר פסיקו ורבים חולקים. עד כמה ילד לפעמים בהלוך ושנלמד היום, כמו למדנו, איסור מלך איזה יצאה מרשות הרשות מן התורה, כולל העברת חפץ מרשות סוחד לרשות סרבים, או להפך, וכן טילטור חפץ ברשות סרבים, לטווח של ארבעה מס, כולל העקירה באנוכה, רשות סוחד שלפחות שתיים מהמחיצות החלקות אחת מהשני מרחק עצום, חלקו הראשונים האם ובאיזה אופן נחשבת לרשות סוחד. מקום שמוקף מחיצות, שגודלו יותר מבית צעתיים, והיקף המחיצות לא נועד על מנת שהמקום משמש לדיור, מדאורייתא נחשב לרשות סוחד. ודרבנו נחשיב אותו ככרמליס לחומרה. וכדרכנו נפליג מימים אחורה ונזכר מה שלמדנו במקרה שנדרשת סיעת מלאכה בשבת בדחיפות, צורך הצל לפרשס, והלכו כמה אנשים ועשו מלאכה הזו, שכל אחד מהם היה סבור שהוא יעשה אותה במהירות בגבוהה ביותר, ואכן אחד מהם הקדים את כולם, ובשעה שעשו אחרים את המלאכה כבר לא היה בצורך, יש לכולם שכר טוב עבור המחשבה הטובה, לא טעונים כפור על חילול שבת. כיוון שבשעת עשיית המלאכה היה ספק בידם שמה יש צורך להצלת נפש, שמותר לחלל את השבת עבור ספק סכון. אם יקשו מאדם לעשות מלאכה לצורך הצלת נפש, ואחרי זה יתברר שאין בצורך, אסור לעשות אפילו מלאכה דרבנן, כדי להודיע לו שלא יעשה את המלאכה, כיוון שהוא לא עובר על איסור בעשייה שלו. דף האם יתן מודב לי, מי לא רוצה לרדת מהגג? ציפור שנפלה עם יטרייפו, ומי היה מפטיר בביתקדת של הרבי נעקוביץ'? וכך ועלו נושאים מעניינים, נלמד היום בסרט חולין, דף מלב, ואתם כבר יודעים שמשלוחה שתיים נוכל לשמוע את השיעור בפער בנים הגאונים, ולרבות נחל. ולקראת סיום, המדור הנפלא חפץ עם חיים. היום מתחיל בשעה טובה המחזור השני לשנת תפשין היתת של לימוד הימים החפץ חיים. אין ילד שלא מכיר את מאמר חז"ל על כך שבעוון שנאת חינם נחרב ביס המקדש. כאותו מעשה על קמצו ובר קמצו שמובא בגמרא בגיטין, אבל מי שמעיין בהקדמה של החפץ חיים יראה דבר חידוש. הסיבה של החורבן והגלות היא עוון לשנורא, והוא מוסיף במאמר מוסגר שאפילו שהגמרא נקטה שהסיבה היא שנאת חינם, הכוונה היא אל שנורא, שגם כן, שיוצאת מהסיבה. הביאור מוסופים של דיר שמובא על זה בשם הרב קפלן, שהיסוד הזה באמת מבואר בדברי רש"י בגמרא, שמסתכל בגלל שנורא, שקמצו ישן על בר קמצו למלכות, מובאר שם מכל מהלך הסוגיה, שסיבת לשנורא הייתה הסינה. ולפי זה עולה, שהאבון לשנורא הוא הגורם כל העת, גם בימינו, שלא יבנה ביס המקדוש. כן אמרו חז"ל כדור שלא נבנה ביס המקדוש ביומו, כאילו נחרב ביומו. הוא עושה משמר הסלו שאני מבאר בתאום הדבר שאותם ההבנות שגרמו אז להחריב אותו, בכוחם לגרום גם עכשיו שהוא לא יבנה אחד השם. הוא מוסיף שם החפץ חיים שאם כן בוודאי מן האמת והצדק, אנחנו מחויבים להתחזק בכל כוחנו, תקן את החטא הזה של שנורת, שבעבורו נחרב ביס המקדוש כדי שנזכה לבניינו. ובוודאי שאם הייתה רשות לכל אחד לתת מכספו לבן ביס המקדוש, כמה רב היה חפצו בזה, והיום, שאין אפשרות כזאת, כל מה שנצטרך זה רק שישמור את הטבע הראשון, ובזה יעזור בגופו לבניין ביס המקדוש. כרגע מובא ביום מוסופים, שם הרב זק, ששמע מאבא שלו, הגאון מלך מנדלזק, חתן של החפץ חיים, ששמע את החפץ חיים שאומר שמי שמדבר לשנורא, מה מוכרח? שהוא לא מצפה ומחכה לבית המשיח, כי הרי מה מצפה? איך הוא היה מדבר לשנורא, שזה העיכוב הגדול, העיקר הגדול שמעכב את הגאולה, והם שני דברים שסותרים את זה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. במאיר עיני ישראל מובא שהחפץ חיים שאל פעם, מה זה וחיי אוי למנות בסוחנו? הוא אמר, איפה נהיה כולנו בעוד 100 שנה? במחיצת הריבון שלנו. עוד 1,000 שנה? שוב עם חצתו של הקדוש ברוך הוא. ועוד 5,000,000 שנים, גם כן הקדוש ברוך הוא. אלום חי אלום. הוא הוסיף, נתגבר רגע אחד, נדבור לשנורא, וקנית לעצמך חיי עולם לנצח נצחים. משתדל רבותיי להתבונן בזה שבהתגברות של רגע אחד נדבר לשנורי, חסונים לעצמנו קיר ברצה שם לנצח נצחים, ועבור לפער מסיים ביודו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיו כולנו המשך יום נפלא, שבת שלום, שבת שירה, הבולת, וכל נעשה, וכל מה שנעשה נצליח, ברוחניות ובגשמיות, וכל דו סלם.